נפתח כמו תמיד באיזה אישור קו כזה, סיכומון ככה. כן, אחרי שהבחנו הבחנה ברורה בין אונן לבין המושג של מי שמיתו מוטל לפניו, אז התחלנו לברר בפעם קודמת את המעמד הדינים של מי שמיתו מוטל לפניו. ראינו במשנה בברכות שהמשנה פותרת אותו לפי נוסח המשנה בידי הנוסח הטובים, וגם ראשונים מעידים על הנוסח הזה, פותרת אותו מקריאת שמע ותפילין. ראינו שיש ראשונים שמבארים שמדובר על פטור דומה לפטור חתן, כך עולה בבירור מדברי רש"י, כך עולה בבירור מדברי הרמב״ם והלכות קריאת שמע בפרק ד', נכון? ראינו את התהליך, איך נוסף לשם גם בסוגיית חתן וגם בסוגיה כאן, כלומר על המשנה, איך מוסיפים לתוכה את הפטור הכללי של עוסק במצווה פטור מן המצווה. וככה כשאתה עומד מול הניסוח של המשנה כפי שהוא לפנינו כיום בדפוסים, אתה קצת עומד ומתבלבל. מי שעיין פה, שמעון, עיינת בשיעורי הרב? אז הוא לא יודע כתבי יד, אבל יש לו, היה לו חוש טוב, היה לו חוש טוב. אז הוא אמר, מה קורה פה? מה צריכים להגיד גם פטור מקריאת שמע וגם פטור מכל המצוות? אז מה הוא כתב? שלמרות שיש פטור מכל המצוות, בקריאת שמע יש פטור מיוחד. ממש, הוא הרגיש את זה. אז אנחנו יכולים, ברוך השם, צריך לשמוח, להגיד בצורה יותר מדויקת, כן? שככל הנראה זה תהליך שהתרחש בזמן מסירת הסוגיות, וזה קו אחד שראינו בסוגיה, ממנה מעלה, שאם הוא רוצה לקיים את המצוות, אז יש את מי שמיתו מוטל לפניו רוצה לקיים מצווה, מה נאמר לו? כמו שחתן רשאי, משנה מפורשת בפרק ב', גם הוא רשאי, וזו אכן שיטת רש"י ושיטת הרמב"ם, נכון? מול זה אנחנו ראינו את הדיון של הירושלמי, שזה הסבר שימצאו אותו לא מעט ראשונים, שמסבירים את זה כמבוסס על הפסוק, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימים שאתה עוסק בחיים. ראיתי, עיינתי בפירוש של גינצבורג לירושלמי ברכות. מכירים את הפירוש הזה? זה ארבעה כרכים ירוקים כאלה גדולים. אז קצת תהינו לגבי איך לומדים מפה פטור כללי. אז גינצבורג העיר על דבר הצעתי מעניין, שאולי הוא היה מובן מאליו פעם קודמת, אבל הוא גם העיר שזכירת יציאת מצרים הוא אחד מהתכנים המרכזיים של וגם של שבוע ביום שלישי, ובחשת ביומר התפלפלנו פה בתפילין. כלומר, והיה עוד לא סתם, כתוב, היה לזיכרון בין עיניך כי ביד חזקה, כי היה לאות על ידך, או זיכרון בין עיניך כי ביד חזקה הוציאך של מצרים, כן? אז בזיקה למשנה שמדברת על קריאת שמע ותפילה, אז באמת מביאים פסוק שמדבר על למה אני תזכור, יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אני חוזר על אותה שאלה, האם מדובר בפטור כללי או האם מדובר במשהו מקומי יותר, רק לקריאת שמע ותפילה. קודם כל הראשונים הבינו שמדובר על פטור כללי, הראשונים הבינו שמדובר על פטור שהירושלמי מנסה לברר אותו בהמשך, שהירושלמי שואל האם הוא יכול להחמיר על עצמו. הוא מביא שני הסברים, האחד זה מפני כבודו של המת, ואז הוא לא יכול להחמיר על עצמו, והשני הוא מפני שאין לו אדם אחר שיישא את המסוי, ואז אם יש לו אדם אחר שיישא את המסוי, אז הוא יכול. כן, זה עיקר הדברים שראינו. מה שאני רוצה לפתוח זה בשאלה של עמיחי. עמיחי, אתה פה היום? ביקשת שאלה, אתה תמיד פה, בסדר, אל תתרברב. ביקשת שקצת נחשוב, נעיין בפטור של האנשים האחרים, כן? ואני פותח בזה כי אני רוצה להציע פה הבחנה מושגית שתשמש אותנו במהלך הלימוד, כן? המשנה אומרת כך: מי שמיתו מוטל לפנה פטור מקריאת שמע ומן התפילין, נושאי המיטה וחילופיהן וחילופי חילופיהן, עת שלפני המיטה ועת שלאחר המיטה. עת שלפני המיטה צורך בהן פטורים, ועת שלאחר המיטה צורך בהן חייבים, כן? והמשנה ממשיכה, ואילו ואילו פטורים מן התפילה. המשנה ממשיכה, קברו את המת וחזרו, הם יכולים להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה יתחילו, ואם לאו לא יתחילו, ואם מבחינה עומדים בשורה פנימיים פטורים וחיצוניים חייבים. וכאן מה בעצם אנחנו רואים? שלמעגל הפטורים מצוות ממצוות בזיקה ללוויית המת, המשנה פותרת לא רק את מי שמיתו מוטל לפניו, אלא היא גם פותרת את נושא המיטה ואת המנחמים בשורה. כן, שהדברים האלה הם עוד יותר מפורשים מבחינה מהותית, בעצם הדין העקרוני בסוגיית הגמרא בדף י"ח. שם הגמרא שואלת, מיתו אין אבל משמרו לא, והתניא משמר את המת אף על פי שאינו מיתו פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה. אז זה מתרצת הגמרא, משמרו אף על פי שאינו מיתו, מיתו אף על פי שאינו משמרו. בעצם מה שהגמרא פה נותנת זה הבחנה שיש לנו שני פטורים שיש להם ראשית הגדרה שונה של הדמויות שכלולות. יש פטור אחד של מיתו, שהאדם הזה מיתו מוטל לפניו כלשון הסוגיה קודם, זה שמוטל עליו לקוברו, נכון? ראינו את הברייתא מסכת שמחות, המעבר בין מוטל לפניו לבין מוטל עליו. בצד זה יש מושג שנקרא פטור למשמרו אף על פי שאינו מיתו, שנראה, נשמע עם דעתכם אחרת, עמיחי, בואו, זה נראה דומה מאוד, או שזה הבסיס של הפטור גם שמופיע במשנה על נושא, על נושא המיטה, כן? וזה קודם כל מרחיב את המעגל מחוץ למעגל הקרובים, אבל וכאן רואים את ההבדל המהותי שהמשנה מציינת, וזה גם עולה במפורש בדברי הגמרא פה בדף י"ח, מי שלא שייך למעגל המתאבלים, או מי שלא מוטל עליו לקוברו, אז הוא פטור ממצוות בזמן שהוא בפועל עוסק בקבורת המת, בזמן שהוא משמרו, בזמן שהוא נושא את המיטה, כן? אבל אם הוא לא נושא את המיטה, אז הוא חייב במצוות. אם הוא לא שומר, הוא חייב במצוות.
המנחמים
הם גם כלולים, אבל זה אותו דבר מבחינה מהותית. למה? כי בוא נראה מה ביחס למנחמים מה נאמר. בוא נראה, קברו את המת וחזרו, אם יכולים להתחיל לגמור עד שלא יגיעו לשורה יתחילו, ואם לאו לא יתחילו. עומדים בשורה, פנימיים פטורים כי הם עסוקים בנחמה, אבל חיצוניים חייבים. כלומר, אם יש התנגשות, בוא נאמר את זה ככה, אם אתה במעגל המשמר, במעגל הנושא המיטה, במעגל המנחמים, אם הם עוסקים בפועל במצוות לוויית המת, במצוות נחמה, אז הוא מתנגש עם היכולת לקרוא שמה, אז הם פטורים. אבל אם זה לא מתנגש, אז לא. לעומת זאת, בנוגע למיתו מוטל לפניו, פשטות הדברים זה שאפילו אם הוא לא עוסק בפועל בלוויית המת, שעדיין הוא לא מקיים את המצוות.
לא, אבל לכם זה לא בעיניים, זה לא לכאורה חלק מהקבורה.
לא משנה, הם עסוקים בלוויה, זה חלק מהלוויה, בסוף הלוויה עושים שורה, אחרי הקבורה עושים שורה. אם הם צריכים דווקא לקחת מעדר או...
כן.
אז לכאורה לא, בסדר? המשנה אומרת שלא. אבל כן, המשנה מדגישה, זה בתנאי אחד, שאתה עוסק בזה בפועל, כן.
מי שמלווה, שמקיים מצוות לוויה, הוא חייב. הפטור ברישה של המשנה של דרג של מי שממש מתעסק עם המת.
מי שמתעסק עם המת, או זה קצת עולה בשאלה איך קוראים את ההבחנה של המשנה בין צורך בהם ואין צורך בהם, כן? כמו, האם כדברי רש"י זאת הבחנה בתוך מי שלאחר המיטה, או האם זה כמו שתוספות אומרים, בין אם אתה לפני המיטה בין לאחר המיטה, אם צריך אותך אתה פטור לו, אבל הכלל הוא אם צריך אותך אתה פטור, לא צריך אותך אתה לא פטור.
אבל השורה לא צריך אותה, מקיימים מצווה של ניחום אבלים, אבל גם באותו מידה יש מצוות לוויה שמי שמלווה מכאן.
תראה, אני עוד לא יושב חזק על הנושא של שורה, אבל מה שאתם מציעים הוא שבעצם השורה כולם יתפזרו ויגידו אנחנו מסתרים צריך להגיד קריאת שמע, כמו שהמשנה אומרת שלא. מי שמעגל הפנימי ושהאבל יעבור לפניו והוא אמור לנחם אותו, הוא לא יכול באותו זמן למלמל קריאת שמע, הוא לא יכול.
בתיאור של הספד שיש, כשהמת עוד מוטל פניהם, מה עובדת? כשמשמתים אחד אחד ומלמלים
קריאת שמע, אם הם מלמות הם עושים... לא כך, אני מעדיף לא להיכנס לוויכוח הזה, כי אני עוד לא יושב חזק על שורה, תרשה לי לחשוב שגם אתה עוד לא. אבל בגדול העיקרון הזה נראה לאורך כל המקורות האלו. כלומר, שמיתו מוטל לפניו, לא צריך שעכשיו בפועל הוא מדבר בטלפון או דיר עם את חפירה. לעומת זאת, לגבי המעגל הרחב יותר, של אנשים שהם לא קרובי משפחה, הם צריכים בפועל לעסוק בזה. אם אנחנו שואלים את עצמנו לגבי ההבחנה ביניהם, אז אם אני הולך בגישת הירושלמי של כבודו של מת שהתוספות ימצאו, אז אני מבין לגמרי את ההבחנה המושגית שקיימת ביניהם. מה נאמר לעצמנו? שיסוד הפטור של הקרובים, של מי שמיתו מוטל לפניו, הוא כבודו של מת, ימים שאתה עוסק בחיים. לעומת זאת, מה יסוד הפטור של כל האחרים? לכאורה פה ודאי נאמר שזה מעין העוסק במצווה פטור מן המצווה, ולכן זה, במיוחד מי שחושב שכל הפטור שעוסק במצווה פטור מן המצווה זה רק שהוא לא יכול לקיים את את שניהם, אז בדיוק מה שאני אמר, אם אתה יכול גם לקבור את המת וגם בבקשה, אם זה מתנגש אז אתה קובר את המת, כן? למרות זאת, אם אני הולך בגישת רש"י והרמב״ם, שגם הקרובים פטורים בעצם מצד מה? כי הם טרודים במה? בקבורה. כאן אנחנו צריכים לתת איזו הגדרה שקצת תכיל, בעצם מקרבת אותם. מצד אחד, מה אנחנו אומרים? מסתבר שיסוד הפטור הוא דומה, יש לו שורש אחד, ועדיין הוא מתיישם, הוא מתפרט בצורות שונות לגמרי. וכל מי שהיה בצבא, יש פה כאלה? ולא בעיה להסביר. טוב, אני לא יודע מה קורה בסדיר. אספר על מילואים. בסדר? אתה בא למילואים ואתה חפש, כמו שאני הייתי. אתה יושב בחלק האחורי של הבטשית, אתה יושב בשגבים, יושב במגדל, אתה עובד במטבח, אבל כשאתה יורד מהמשמרת, ראש קטן, נכון? אתה שוכב באוהל וקורא ספר, עושה מה שאתה רוצה. אתה מפה במילואים, אתה יודעים מה קורה לך? אתה עצבני שלושה שבועות. למרות שאתה לא במגדל, למרות שאתה לא יושב מחור בבית השיט, והסיבה היא מאוד פשוטה, כי האחריות עליך. כל מה שקורה בגזרה זה מוטל על המפה. לעומת זאת, החפש בזמן המשמרת שלו אחראי על גזרה בגודל של, לא גזרה, היא כמה עשרות קילומטרים. נכון, אני צודק? לגודל של גזרות? אז אני בתור שג' אחראי על חצי קילומטר. בסדר? המפה אחראי על 50 קילומטר. והבן אדם, אני אומר לכם, לא, בדרך כלל, זה תלוי מי המפה, המפה שאני ראיתי, אז יש להם חפק בלילה. לילה זה הזמן הכי שמח בקו, כי ביום לא קורה כלום. אז הוא כמעט לא ישן בלילה, הוא עצבני, הוא טרוט עיניים, אבל הוא מפה, נכון? עכשיו, אם נחזור לדוגמה אצלנו, זה גם בעולם האבילות, או הנינות, כן, או מוטל לפניו, יש לנו, הייתי אומר, כמעט הייתי, לא, זו דוגמה לא טובה, אבל הייתי אומר שיש דרג שהוא אחראי על המבצע של קבורת המת, ויש את הדרג שמקבל משימה ועושה את המשימה שלו. עכשיו, אלו ואלו עוסקים באותה משימה, הרי המפה והחיילים שלו, במיוחד החפשים, יש להם אותה גזרה, כלומר, יש להם, שייכים לאותה פלוגה, יש להם משימה משותפת. אבל כל אחד מסתכל על זה מזווית אחרת, עושה דבר אחר, או לומר את זה בשפה של הסוגיה, אפשר לומר את זה בשתי צורות. צורה אחת אפשר לומר שגם אם העונן, או מי שמתו מוטל לפניו, הוא לא עוסק בפועל, אבל הראש שלו כל הזמן בדבר הזה. הוא לא זב אותו, כן? כמו שהמפה לא ישן ולא אוכל ומשתגע, כל הזמן הוא חושב, יכול להיות שהוא מחלק גזרות, גם בזמן שהוא לא עושה שום דבר בפועל, הראש שלו תפוס בזה. אפשר להשתמש ברש"י, בלשון שהוא השתמש בה, ואולי גם בלשון הסוגיה קצת, ולומר את הדבר הבא, הרי הסוגיה קוראת לו, היא מתרגמת כיוון שמוטל לקוברו כמוטל לפניו דמי, שאמר ויקום אברהם על פני מתו, ונאמר ויקברם מתים מלפני, כל זמן שמוטל לקוברו. יש פה רמז שמה שהופך את הקרובים למתו מוטל לפניו זה העובדה שמוטלת עליהם חובת הקבורה, מוטל עליו לקוברו. על האנשים האחרים אין להם חובת קבורה, החובה לא מוטלת עליהם. חובת הקבורה היא חובה שעד שלא מקיימים אותה, החובה מוטלת. כל הזמן היא מוטלת עליך, היא צועקת עליך תקבור. האחרים הם הפועלים שבפועל, אם הם קוברים, הם פטורים, אבל אין עליהם את חובת הקבורה. אפשר לומר את זה קצת אחרת, בשון רש"י, רש"י מה אמר בי"ז עמוד ב', שהחתן הוא טרוד בטרדה, לא החתן, סליחה, האבל טרוד בטרדה. בטרדה דמיצווה, נכון ככה רש"י אמר? אני קורא את לשונו, כן, רש"י אמר, אני מקריא,
על העבד. לפי שהוא תורד במחשבתו.
מתו מותר לפניו, לפי שהוא תורד מחשבת קבורתו, ויודעו מן החתן, זה פוטור משום תרדה במצווה. השתמש במילה תרדה, כן? לאחרים אין תרדה. הם לא תרודים, זה לא מוטל עליהם. כשהם עושים בזה, בפועל הם צריכים. וכאן, מה שאני אומר, להשתמש בהבחנה הזאת, גם להשתדל בהמשך, זה כשנגיע לתוך כל הסיפור בראשונים, מה נחשב מוטל, מה לא נחשב מוטל, כן, וכו', במיוחד לתסבוכת עם רבינו תם, נשאל את עצמנו, האם ההבחנות האלה גם קיימות לא רק בין מיתו מוטל לפניו לבין משמרו לבין הנושא המיטה, אלא אולי אפשר להשתמש בהבחנות האלה גם באופן פנימי ביחס למיתו מוטל לפניו. בסדר, אבל לפני שנגיע לשם, אני מציע שקצת נסתכל בברייתא ונחליף שפה מהמשנה, כן? כבר קצת דיברנו על זה, אבל אנחנו צריכים הרבה להרחיב בזה. כן? דיברנו על כך שהמשנה, הנושא שלה הוא קריאת שמע ותפילין. זה הנושא שלה. תוך מסכת ברכות פרק ג', זה ההקשר שבו דנים בנושא הזה. היא מתמקדת המשנה בפטור מקריאת שמע ותפילין. כאמור, זה מתרחב בסוגיות לפטור כללי ומצוות. אבל כשאני הולך לבריתא, שיש לנו אותה בשלושה מקורות, במסכת שמחות, בירושלמי ובבבלי, אני רואה בריתא שהנושא שלה זה דיניו של מי שמתו מוטל לפניו. והיא מסתכלת על התמונה הרחבה של המעמד שלו. ומאיזה ברייתא אתם רוצים להתחיל? אתה רוצה להתחיל מהירושלמי? בוא נתחיל מהירושלמי. למה בחרת בירושלמי?
מה זה?
איך בוחרים? זאת תמיד שאלה. למה בחרת בירושלמי?
כי במועד קטן זה רבן גמליאל שם קצת קשה.
אוקיי, אז בוא תתחיל לקרוא. כן, מה מהירושלמי? קדימה. כל זמן שמתו מוטל לפניו. אז מה דינם?
אוכל אצל חברו. ואם אין לו חבר, אוכל בבית אחר. ואם אין לו בית אחר, עושה מחיצה ואוכל. ואם לא יכול לעשות מחיצה, הופך את בניו לכותל ואוכל, ולא מסה ולא אוכל כל צורכו, ולא שותה כל צורכו, ולא אוכל בשר ולא שותה יין, ואין מזמנים מניו ואין בירי חילונים אחריו, אמן, ואחרים שפריחו אין עולה אחריהם אמן.
בוא נסתפק עד כאן. בוא נעשה להבין, מה הדינים שהברייתא הזאת אומרת? ודאי שמתם לב שהדבר הכי בולט שלוקחים את הברייתא בירושלמי ומשווים אותה לבבלי, שהברייתא לא אומרת בשום מקום שהוא פטור מאי שהוא פטור ממצוות, לא פטור מקריאת שמע, לא פטור ממצוות. בוא גם נבדוק ונערוך השוואה לגבי גם כל הנושא של ברכות על אוכל. אבל מה בעצם התחום המרכזי שהברייתא מדברת עליו? מה הדבר המרכזי שבולט כשאני מדבר על מי שמיתו מוטל לפניו, היא מדברת על
אוכל.
על אוכל. כן? כל מה שקראנו פה, כולו קשור באוכל. מה הדינים שהיא אומרת? בוא נתבונן קצת וננסה להבין למה זה ככה, או מה המשמעות של המגבלות האלה שמוטלות עליו. כן, אז בראש ובראשונה הבבלי משוכנע שהאיסור לאכול לפני המת, מה הוא? לפני, זה לכאורה כבוד המת, ולכן זה דווקא בפני המת. בוא ננסה להבין את הרצון, למה אסור לאכול בפני המת? בוא ננסה לחשוב על זה. קודם כל, למה לא לאכול לפני מת?
למה דיברנו על זה שזה המוות וזה החיים? כי יש פה מוות וזה...
בוא נגיד ככה, הפעולה הכי של חיות שאפשר לחשוב עליה היא לאכול. כשהחותן שלי ככה עד לאט גבה, באיזשהו שלב הוא הפסיק לאכול. אני חייב להגיד, הרגשתי שהוא משהו בו מת. מאוד שהוא עוד נשם. כי אכילה זה פעולה גם אנושית מאוד בסיסית. לא יודע כמה לייסות ביום אנחנו מרביצים. הייתי גם מוסיף יותר מזה, האכילה גם נותנת לך אנרגיה בשביל הלאה. כלומר, אני לא, עוד לא יודע, עוד לא יושב טוב על סעודת הבראה, אבל אני יכול להגיד מה הדבר הראשון שעושה בן אדם שמת לומד וחוזר מבית קברות? אוכל. אני אגיד בצורה הבאה, מה אומרים בסוף לוויה? אומרים, לך לשלום, בשלום, ותנוח בשלום משכבך, ולנו, לכל ישראל, מה יהיה? החיים והשלום. כלומר, יש משהו, נדבר על זה בתוך כדי הלימוד, שמת קרוב שלך, משהו ממך גם מת. כי היות ואנחנו קשורים באדם הזה, אז שהוא מת, הוא לוקח לקבר משהו מאיתנו, וגם יש משהו הפוך, כשמישהו מת, אז מה אתה רוצה לצעוק? אני חי. ופעולת האכילה היא פעולה של חיות. שמה שנאמר פה זה אל תאכל מול המת שכרגע כעת לא יכול לאכול. הייתי אבל מוסיף יותר, וזה בעיקר נראה לי בהמשך, כי לא רק נאמר לא לאכול לפני מת, אלא מה עוד נאמר? גם כשאתה אוכל יש מגבלות על איך שאתה אוכל, כן? ויש פה רשימה שלמה של מגבלות. אוכל ולא מסב, שזה קשור לצורת הישיבה. לא אוכל כל צורכו ולא שותה כל צורכו. לא אוכל בשר ולא שותה יין. אין מזמנים עליו, ואם ברך אמונים אחרי ממן, ואחרים שבחו אינוני אחרי ממן. בוא נעשה לפרט לפרוטות מה כל המגבלות. קודם כל לא נאמר פה, מיד נחזור לבבלי ונראה, לא נאמר שהוא לא מברך לעצמו. לא נאמר בכלל. מה כן נאמר? כן.
כשבבית הזאת, כשאנחנו אומרים אותו מותר לפניו, אנחנו חושבים שמתכוונים, נראה מהבית הזאת שמתכוונים שהמת נמצא בתוך הבית אצלו.
נכון. אין חדר מיתים, אין מקרר.
אז זה קצת שונה, כאילו זה לא עניין של כאילו החיוב, כל החיובים הקשורים למת מותרים עליו. זה כאילו, כזכור לי, זה כשפירשנו את זה מקודם, שזה משהו יותר של החיובים המותרים על העבר, ולא לא באמת שהמת מותר לפניו. זה ממש... זה...
אז זה בדיוק סוגיית הבבלי. הבבלי אומר, מהבית הזאת רואים שהביטוי מתו מוטל לפניו זה
ממש.
נכון. אבל בואו נעשה להבין כאילו מה המגבלות על אוכל. אז יש פה שתי מגבלות בולטות. מגבלה אחת בתפריט, ומגבלה שנייה קשורה בחברה. בואו, כדי להבין את המגבלות האלה, אנחנו צריכים קודם כל, כן, שימון, בבקשה. אז בואו נדבר, זה סוג של תפריט, כלומר זה כמות אתה אומר, אולי זה בתפריט, כלומר כמה אתה אוכל, מה אתה אוכל. אז בואו קצת נפרט, קודם כל קצת על אוכל, כן? אוכל שייך לפעולות שהעיר על זה מאוד יפה הנציב, כתבו על זה לא רק הנציב, גם אנתרופולוגים, שאוכל הוא מבע חברתי ותרבותי ראשון במעלה. תראו, אנחנו אוכלים מצד אחד כדי לספק את צרכינו, כי אנחנו מיצורים ביולוגיים שזקוקים לקלוריות, זקוקים למינרלים וכו' וכו'. מצד שני, אנחנו כמעט בכל פעולה גופנית שנועדה לקיים את חיינו, אנחנו גם מכניסים לתוך היסוד של הנאה, יסוד אסתטי, יסוד של תאווה. האמת היא שהדברים האלה מבוטאים בצורה מאוד מאוד עמוקה בברכת בורא נפשות, כפי שתוספות מפרשים אותה. יודעים שזו ברכה מאוד מוזרה. בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי. התחביר הוא לא מובן. התוספות טוענים שיש פה בעצם צירוף של שתי ברכות. ברכה אחת היא בורא נפשות וחסרונן, וברכה שנייה היא על כל מה שבראת. ותוספות מסבירים בברכות את הברכה בצורה הבאה. קודם כל אני אומר תודה רבה בורא נפשות וחסרונן על זה שאתה מוכן לתת לי אוכל פשוט שיקיים אותי באופן מינימלי. זה הכל. שזה יכול להיות תפריט פשוט של
לחם
ומים. או חולה באוספיס מפסיק לאכול, אז נותנים לו אינפוזיה, שידאג שהוא יקבל את מה שהוא צריך. הוא לא נהנה מאינפוזיה, תאמינו לי, זה לא כיף. אבל הוא מקבל משהו, הוא נפש וחסרונן. ועד מה מוסיפים, וגם תודה רבה על כל מה שבראת, שאנחנו מקבלים יותר. כן, הרי זה מה שאומרים כל הדרשנים על הנחש. מה אמרו לנחש? אפר תאכל כל ימי חייך, נו, איזה מכללה זאת, מזונותיו מצויים לו. אז התשובה היא, אבל הוא אוכל כל החיים שלו. אפר. נכון, מצוי, אבל זה קש. כן, ואם אתם לא מאמינים, תראו מה קרה עם המן. המן כזרה גדו, וטעמו כצפיחית בדבש. ומה הם אומרים? נפשנו קצר, אבל איך אנחנו... נמאס להם, כל יום אותו דבר, כל יום אותו דבר. כלומר, אבל קודם כל יש רמה בסיסית שהוא נפש עם חסרון, עם חיסרון, מעבר לזה. כל אחד שהולך לאכול רוצה שיהיה טעים, רוצה שיהיה מגוון וכו'. זה לא רק באוכל, זה כמעט בכל אחד מהצרכים הביולוגיים שלנו. זה גם ברחיצה. חז"ל מבדילים רחיצה של תענוג לרחיצה של אינה של תענוג. זה בדיוק ההבחנה. מה ההבחנה? חיצה שאינה של תענוג, מה כל מטרתה? להיף לכלוך. אבל חוץ מזה אפשר ללכת לסאונה, אפשר ללכת, אם אתה רומי, כן, אם אתה חי בתקופה הרומית, אתה יודע מה זה, ללך לבית ברחץ, זה אינסטנציה שלמה. זה יש כמה שעות, זה מושג חברתי, זה אתה הולך עם העבד שרץ אחריך עם המגבת, הולך לפניך, סליחה. אתה, כלומר, עכשיו, הנציב, על כל הדברים האלה עמד, הנציב, בפירושו לשאילתות, שהוא ניסה לענות על שאלה שתוספות העלו, שהוא גם עלה באבילות, לכן גם אני מצביע על זה. לכן גם אני אעריך בזה עוד טיפה. יש לנו ביום הכיפורים כל מיני היתרים ביחס לעינויים. למשל, החתן, או הקלה, הקלה רוחצת פניה כל 30. אם אדם הולך בדרך ומתלכלך, הוא יכול לרחוץ. שאומרים תוספות סימן שהעינויים דרבנן. למה לו הם היו דאורייתא? אז איך אפשר לתת היתרים? אם זה דרבנן, הם אמרו והם אמרו. בא, אבל בגאונים משמע שהם דאורייתא, אבל זה בא הנציב עם ההסבר, הנציב אומר, מה שעינוי הוא להימנע מדברים של תענוג, אבל להימנע מהרחיצה שאינה של תענוג, זה מה שהתירו. כן? שדבר, ודברים דומים אנחנו נראה גם ביחס לאבלות. איזה רחיצה עשו, כן? כלומר, התוספות כבר בתזיין עמוד בית, על רבן גמליאל שהוא איסטיניס, אמרו יופי שאתה, שענינות לילה דרבנן, עדיין אסור לאבל לרחוץ. התוספות אומרים, מה אסור לאבל לרחוץ? רחיצה של תענוג, שינה של תענוג מותר. אבל יש לנו רמות, זה גם נכון במיניות. מיניות יש לה רמה בסיסית, שזה בראשית א'. מה בראשית א' אומרת? נקיים זרע, פור ורבו, מלוא את הארץ וכבשו, זכר ונקבה. היום עושים את זה במעבדה, במבחנה, לא צריכים בכלל לאהוב בשביל זה. וחוץ מזה, בראשית ב' כבר מדבר על שאותה מיניות, יש בה משהו אחר. ובראשית ג' מעל כולם, מה הוא מדבר? על התאווה ועל ההנאות. וזה שזה נכנס פנימה, רואים מאוד יפה, כי איך בראשית ג' מתאר, מאיפה, איך התאווה, עם מה התאווה יכולה לבוא? התאווה באה עם היכולת לדעת. היא באה עם האנושיות. בעלי החיים הם בועלים באופן מכניסטי רובם, כן? בעלי החיים אוכלים מהטבע, אין להם, אני לא יודע כמה טעים לאריה, אני לא יודע בכלל יש מושג כזה, אבל כל מה שעושה טעם, לבשל, וזה בכלל לא קיים בעולם שלהם. אבל האדם שהוא חוטא בעץ הדעת והוא יודע, אז כוח התאווה מתגבר ממילא, כוח התאווה מתגבר באוכל והוא הולך למיניות, כי כשהוא הופך להיות אישיות, אז ההנאה באה לעולם, והקדוש ברוך הוא עשה אנטר על החטא. למה? כי איך מתואר בפרק של אחריו ההזדווגות בין אדם לחווה? והאדם ידע את חווה אשתו. מאיפה לקוח האדם ידע? מעץ הדעת. וזה קיים בבגדים, אם אתם, זה קיים במכוניות, נכון? זה קיים בסלולר, אפשר בסיסי, אפשר אפל, נכון? אמריקאי, HP. אתה בסדר? לא, אבל אתם מבינים מה אני מדבר? והדברים הוא קורא לכם. כי יש המון פעולות בחיים, המון צרכים, שאתה יכול לעשות אותם פונקציונלי, ברמה הבסיסית, ומעבר לזה יש לנו יכולת לצרוך אותם, ליהנות מהם בצורה שהיא עונה על האסתטיקה, על ההנאה שלנו. אפשר להפוך דבר בנאלי או דבר הכרחי, לדבר שהוא נותן לנו הרבה מעבר לזה. וכאן, כשאני חוזר לברייתא, ואני רואה מה שהברייתא אומרת, הברייתא אומרת, ולא אוכל כל צורכו ולא שותה כל צורכו, זה דרך פשוטה, אני חושב להגיד, שאתה אוכל, לא אמור לך תצום, כן? מה הכוונה כל צורכו? אז, אני לא יכול להיות בטוח ב-100% מה שאני הולך להגיד הוא נכון, אבל אתה אוכל מינימום, אתה אוכל כדי להתקיים. בוא נגיד ככה, אתה עונן, איך אתה בכלל, אם ההתחלה אמרה, אתה לא אוכל לפני המת, פה הצילו, אתה לא אוכל בכלל, רק מה, אני לא יכול לא לאכול, כאילו, מיוחד, בוא נדבר באופן פונקציונלי, אני צריך לגבור את המת, מה, אני עצום ואגבור? אבל תוכל מה שצריך, כלומר, כל התאווה, האסתטיקה, עכשיו, דיברתי קודם על, על, על פרשית ג' מי שעוד נהיה לי ואוהב דרשות כאלה, מה יכול עכשיו להגיד? פרשית ג' גם מביא לעולם את מה? את המוות. כלומר, הידיעה הולכת עם המוות, התאווה הולכת עם המוות. זה כרוך ככה אחד בשני. עכשיו כשאתה עומד בפני מוות, את התאוות שלך, מה עושה להם? אתה לרגע שם הצידה. אני יכול להגיד גם שאולי אחרי שתקום מהשיבה, מה תגיד לעצמך? משהו שראיתי אנשים שאומרים לעצמם, חיים קצרים, בוא נהנה מהם, כן? כלומר, גם זה דבר שקיים.
I wish we.
כן, זה קיים. כלומר, אתה רואה מקרוב מת, אתה מבין, נגיד, בצורה הכי קשה, אתה מבין שגם אתה תמות, אז אתה יכול להיות מאוד עצוב, ואתה יכול להגיד, אז בוא ננצל, זה גם טוב, שהחיים יהיו טובים, כן? שיש שווה לחיות אותם, כן? אבל בכל מקרה, בראשית ג' אני חוזר, אולי הוא בבסיס של הברייתא הזאת. אתה בלי תאוות, אתה בלי ידיעה כשאתה עומד מול מוות. אתה, הייתי אומר, האפסות שלך, כלומר, אם תואר קודם שהידיעה רוממה את האדם, למרות שזה חטא, שיהיה ברור, יש פה פרדוקס, אבל כן, היא רוממה אותו, הוא היה כאלוהים יודע טוב ורע כמעט, כן, רק כף הדמיון, רק כאילו, כן? אבל כשאתה מת, אתה חוזר להיות אפר אתה ולפרת שוב, אז אתה אוכל ברמה הבסיסית. גם כשהמת לא לפניך, או בוא נאמר את זה בצורה אחרת, מתו מוטל לפניו, הוא מצד אחד הוא מה אתה אומר כלפי המת, אבל הוא גם אומר משהו על עצמך. ואני נוטה לחשוב, אני אשמח לשמוע פה את חוות דעתכם, שלהמשיך ולא אוכל בשר ולא שותה יין במובנים רבים זה פירוט של לא אוכל כל צורכו ולא שותה כל צורכו. מילים מאוד פשוטות, לאכול כל הצורך זה לאכול אוכל ארוחה עם בשר, לשתות כמו שצריך זה לשתות יין, ואני אביא לכם איזה קצת גיבוי. בורא נפשות שהזכרתי קודם, כברכה שמה היא אומרת? אני נפש עם חסרונות, תודה רבה שאני מקבל את החסרונות שלי. הברכה הזאת, במשנת ברכות, פרק ו', היא מובאת במטבע קצר, בפי רבי טרפון, כברכה על מים. כתוב שם, שותה מים לצמאו, רבי טרפון אומר, מה הברכה? בורא נפשות וחסרונות. עכשיו, כנראה, אני לא, ברשותכם, לא נאריך, הברכה הזאת במקורות בארץ ישראליים מאוחרים יותר, זה בעיקר זה התחיל בירושלמי בבבלי, במקביל יש שם שני תהליכים קצת שונים, שם כמו שתוסף מחליאים לו את ההמשך והופכים אותו לברכה האחרונה בראש ובראשונה על בשר. אני אגיד לכם מה היה מטבע הברכה ארץ ישראלי, עכשיו ברא נפשות רבות לחיות בהם נפש כל חי, זה ממש זה ברכה על בשר. בבבלי הוא אחרי זה הופך להיות ברכה האחרונה לכל מה שהוא לא ברכה אחת מהן שלוש, אבל הברכה היסודית המשנה ברכות פרק ו' יודעת להבדיל בין שותי יין לבין שותי מים. שותי יין מברך בורא פרי הגפן או הגפן, ושותי מים מה מברך? לפי רבי טרפון בורא נפשות וחסרונן. זו השתייה הכי בסיסית. נפנה למי שרוצה לראות את הדברים, דודי רב חיים סולובייצ'י כתב ספר ענק ששמו היין בימי הביניים, אמנם הוא מדבר שם על ימי הביניים ולא על העולם הקלאסי, אבל הוא מביא שהמקורות ימי הביניים שהם בזו לשותי המים, הם חשבו שמים זה משקה של בעלי חיים. תראו את זה בתהילים קוף דלת, מה בעלי החיים שותים בתהילים קוף דלת? מים. ומה בני אדם שותים שם? יין. כן? אולם בתנך, אני אומר לכם אחד וחלק, ברור שבני אדם שותים גם מים וגם יין, כן? אבל הוא מביא שם מקורות, אגבי מקורות, כן? שאיך בעצם המשקה שלהם היה יין, המים היה נחשב, אבל המים, בדיוק זה מה שהם מסמלים, להגיד שאתה לא שותה יין. זה להגיד, אתה מחפש רק את המינימום שבמינימום, אתה פשוט, אתה ממשיך לקיים את עצמך, זה הכל, כן? אנחנו נראה את הדברים האלה גם אחר כך מיסורי אבלות, כן? שאתה לא מתרחץ, אתה לא מחליף בגדים, כלומר אתה מזניח את עצמך, אבל אתה עושה את המינימום. ולגבי הבשר, הדברים דומים. כלומר, בשר אצל חזה זה תמיד, זה מה שאוכלים בארוחה, שהיא ארוחה מפוארת, אוכלים בשר ביום טוב. ברור מהגמרות שאין איזשהו קשר לצמחונות, זה קשור לרמת חיים, כלומר בגמרות רבות, חלקם היה לאחרונה בדף היומי, מי שבר מזל הוא אוכל בשר כל יום, מי שאין לו אוכל רק בשבת, מי שאין לו אוכל רק ביום טוב. אני אגיד את הדבר הבא, זה ברור שהבשר לא היה חלק מהתפריט היומי בתקופת חז"ל של רוב שכבות העם, או למה בצורה הבאה, אפשר להתקיים בלי בשר. בדיוק מה הבשר מסמל? את התאווה. נגיד את זה יותר מזה, כבר בתורה זה ככה. איפה השורש תאב מופיע בתורה? אז הוא מופיע לראשונה בבראשית ג', ומי שם המקומות, תמיד יד בשר. למה הבשר הוא התאווה? תיקחו את בני ישראל במדבר, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, את הבטיחים ואת הכישויים, את השומים ואת הבצלים, ואתה נפשנו יבשה, בלתי אל המן עינינו, ומה הם רוצים לאכול?
בשר.
למה? כי הבשר הוא האבא של מי שמסמל אכילת תאווה. כלומר, הם לא אוכלים בשר כי צריכים חלבונים. היה להם דרכים אחרות לפתור את זה. כנראה קיבלו חלבונים מקטניות. כנראה, מקטניות. שתראי חלבונים כמו הסויה, כן? אבל לא סויה, זה עליהם כנראה חומוס או דברים כאלה. אבל הבשר הוא האבא של התאווה, של האכילה הכיפית, כן? ולכן אני נוטה לחשוב שלא אוכל כל צורכו, לא שותה כל צורכו, יכול להתפרש ככמויות. אף אחד פה לא אוכל רק כמות שהוא חייב בשביל להתקיים, כן? לא נמצאים פה בצנע. כיף, נכון? מה זה המחלה של העולם המערבי? השמנה. למה? כי אוכלים, כי יש שפע. אבל יש גם ירידה בתפריט. התפריט מעיף ממנו מותרות. התפריט מעיף ממנו... עכשיו, בשר ויין, חיפשתי קצת בתנאים, איפה הם אוהבים לדבר על הצמד הזה, בשר ויין. עמיחי בטח בדקת, נכון? מתאים לך.
סליחה.
יש לזה בשר ויין.
עמיחי, בדקת בשר ויין?
שמחה.
אין שמחה אלה בבשר, אין שמחה אלה ביין. מבחינת משניות למשל, כשהם מתארים בשר ויין, אז אני מיד כמובן מוצאים את בן סורר או מורה. ואני מה הבעיה של בן סורר או מורה? שהוא אוכל בשר ויין? בכל יום. בסדר, כאילו... זאת הבעיה. זה לא אנטי בשר, אבל... ומה עוד מצאתם?
אין שמחה לבשר ויין.
אין שמחה לבשר ויין. על המזבח יש בשר ויין, כן? אז כשאתה אבל, מה אתה עושה? אתה אוכל אכילה מינימלית. זה דבר אחד. אתה מעיף את התענוגות, את התאוות, גם כי אתה נשפוף קומה. אתה מעיף אותם. עכשיו, הדבר הבא, שגם הוא מאפיין בולט של ארוחות, ואולי גם אחד הולך עם השני, זה שאתה ארוחה מתאפיינת בריבוי מנות ובריבוי סועדים. המשפט העממי, מי שאוכל לבד מת לבד, הוא פשוטו כמשמעו. אין לו חברים. אף אחד לא, למה? כי ארוחה היא דבר חברתי. דנים, למה מי שאוכל לבד בדרך כלל קורה תוך כדי אכילה? שמעון, אתה עושה את זה? שאתה אוכל לבד, אתה קורא משהו תוך כדי? מה זה?
אם יש
ספר,
בוודאי,
זה טבעי. טבעי, נכון? למה? כי לא נעים לאכול. לאכול לבד. עכשיו, זה חברתית. אני לא צריך להאריך בזה, אבל הדברים ידועים. כלומר, כשאדם אוכל, הוא יש לו חברים, כשאדם אוכל, הוא אוכל עם אנשים אחרים. ובעצם מה נאמר שהוא לא מסב, שלא מזמנים עליו, שלא עונים אחריו אמן, והוא לא עונה אחריו אמן, שאדם שמתום מוטל לפניו הוא אדם בודד. זה מה שנאמר. הוא מבודד מאחרים. לא כתוב בברייתא בירושלמי שהוא יאכל בלי ברכה. מה כן כתוב? הוא לא שייך למסגרת חברתית של חבורה שסועדת יחד. זה מתחיל בהסבה. מה זה הסבה? הסבה זה קונסטרוקציה, שתדעו, כשלומדים, דיברנו זה פה לפני פסח. קונסטרוקציה שלמה. זה עוד סועדים, זה מלצרים, זה הרבה מנות, זה הרבה, זה כוסות, נכון? אז אתה, עוד פעם, אתה יורד לארוחה הבסיסית, אבל הסיבה גם יש בה את הממד הזה. כשאתה לא מסב, אתה גם מוריד את המנות, אתה גם אוכל אכילת הרי, תבינו, לאכול בלי הסיבה בזמן חזר, זה כמו לאכול היום בעמידה. זה כמו להגיד, אני חוטף משהו. זה הביטוי הכי חזק של fast food. משהו שהיה מבוזה בעיני אנשים בעולם העתיק. כי הם היו אנשים עם אסתטיקה, לא אנשים פונקציונליים. פאסט פוד זה אבא של הפונקציונלי. כמה שיותר קלוריות וכמה שפחות זמן, נכון? לא לבזבז זמן על אוכל, כן? אתה לא מסב, אבל הסבה גם הולכת תמיד עם חברה, וזה מאוד מאוד בולט. לא מזמנים עליו, כלומר הוא לא אוכל איתם, זאת הכוונה. ואם ברך אין עונים אחר מאמן, הם מתעלמים מקיומו, כי הם לא אכלו. זאת הסיבה שהאמן כתוב רק בבית בירושלמי. שהראשונים יבואו מהירושלמי, כי הירושלמי בעיקר על מה מדבר? על הבידוד שלו. הוא מבודד. אחרים שברכו, אין עונה אחריהם אמן. כל המערכת שמתוארת בברייתא הזאת בירושלמי היא מערכת שעוסקת באכילות, שכאמור, אני מסכם, היא מדברת על מיקום האכילה, היא מדברת על תפריט האכילה, והיא מדברת על חברת הסועדים. בעצם היא אומרת, העונן או מי שמיתו מוטל לפניו, ראשית לא יאכל בפני המת, שנית יאכל רק כדי קיום נפשו, וג' לא יאכל למחרים, יאכל לבד. מה קורה בשבת? עבד התימה בחול, אבל בשבת מסב ואוכל, ואוכל בשר ושותה יין, ואוכל כל צורכו, ושותה כל צורכו, מזמנים עליו, אם ברך עונים אחריו אמן, ואחים שברכו עונה אחריהם אמן, אמר השבג, הועיל ויתרתי לו את כל אלו, אומרים אחרות, היות ונתתי לו מה לעשות. להפעיל את אישיותו כידע, כתאב, כאוכל בחברה, כאוכל הרבה, חייבהו בשאר כל המצוות של תורה. הביטוי הזה, פה לראשונה מופיע הביטוי כל המצוות, משמע מדבריו, היות והוא אמר חייבהו בשאר כל המצוות, כנראה חכמים מה אומרים? שיש איזה מצווה שאני לא מחייב אותו, נכון? אם חיי שעה התארתי לו, כל שכן חיי עולם, כנראה שאותה מצווה שלא התארתי לו היא המעבר מחיי שעה לחיי עולם, ולא מאחרות. כל מה שהתארת לו, שזה לזמן, כל זה מתואר כמה? כחיי שעה. יש איזה משהו שהוא חיי עולם שגם אותו תתיר. הברייתא לא ברור ממנה מה זה, אבל מה נראה לכם מתוך התלמודים מה זה? אה? מישהו אמר לפני כן שהוא פטור מקריאת שמע? מה אתם אומרים? מה זה החיי עולם האלה?
רבי יוחנן אומר,
אז אתה אומר כך, רבי יוחנן הארץ ישראלי, בוא נגיד זו הייתה הברייתא שלו, הוא מדבר על תשמיש המיטה. האם אפשר לכנות את זה חיי עולם? אם זה מוליד ילדים, יכול להיות, מה נראה לכם? זה יכול, זה נכון. בכל אופן, זו הברייתא בירושלמי. לעומת זאת, בברייתא בבבלי יש סיפור אחר לגמרי, ממש ממש אחר. כן, בבקשה.
על הירושלמי עצמו, יש שם מופיע עד אהוד תינה, בחול. כן. יש שם מילים בארמית.
נכון.
מה יש לך להגיד? כאילו, זה קורה שבאמצע, מה זה אומר? כי יותר קצת יש פה, יש פה תלעים, יש פה מקום שבו שהוא תלעי, אבל אם סבתו מופיע,
שאלה טובה. אבל הגדרת בעצמך, זה נראה שהעורך נכנס. השאלה היא למה העורך צריך להיכנס אם היא עומדת לפניו בבריתא שלמה. אז אולי, אני לא בטוח, היה לפניו מקור אחד שנגמר בה אין עונה אחרי מאמן, ואו שהוא יוצר את הנגטיב, או שהוא מצרף פה שתי בריתות שונות, או שהוא החליט להיכנס באמצע הברייתא. אני לא לגמרי יודע, אני לא לגמרי יודע. השאלה טובה.
גם בסמכות זה מופיע אותו שלושה מילים, אבל
בעברית. כן. ואי שסמכות, בואו מיד נגיע לסמכות. סמכות, אני לא כל כך יודע מה לעשות שם, אבל בסדר.
אבל באופן כללי, החיצית הוסיפה שמעתי לך לפני זה, שאני כן ראיתי את הבית הזאת בישראל בצורה אחרת, אך בגלל הקונטקסט של הובה. הובה ב... בישראל לא רק בצורה, לא רק בגלל החיבה, אבל אתה מגיע לעולם הזה. יש איזושהי התייחסות לעונה, אנחנו לא נעלם לו לישון. ומיד אחרי זה הובאת הבית הזאת. לא בצורה אחרת.
אתה דורש ממני בצדק להתייחס לא רק לברייתא עצמה כמו שבודדתי אותה, אלא גם להקשר שלה בסוגיה, ובעיקר אתה רוצה שנתייחס לכפיית המיטה, ובעיקר לדעה שאומרת שכל המטרה של כפיית המיטה זה לגרום לעונן מה? כשאני עכשיו הייתי אומר את הדבר הזה בצורה הבאה, אני מקבל. האמת היא שאני מרגיש עוד לא בנוח לדבר על כפיית המיטה, כי אני מרגיש שאני מספיק יודע את זה, אבל אני חושב שאפשר אולי לתרגם את כל מה שקראנו מפה בצורה אחרת. קודם תיארתי את זה מעין, חוזרים לבראשית ג' ואומרים לך, תלך כאילו לאדם לפני החטא, כן? תלך לרמה הכי בסיסית. אפשר גם להגיד את זה בצורה אחרת. במיוחד אותה דעה בירושלמי שכפיית המיטה מה מטרתה לגרום לך?
לישון.
לא, הפוך. להישאר ער. שאולי יש איסור של סך הדעת בעונן. אנחנו רוצים שהעונן כל הזמן במה הוא יעסוק? לחשוב על המת, בלי הפסקה. ולכן מה אנחנו אומרים לו? כל האיסורים האלה שהוטלו עליך בנגיע לאוכל הם איסורי יסך הדעת. כלומר, אם אתם מקבלים שהיסוד של לא מברכים, לא מזמנים עליו, זה שבעצם הוא אוכל לבד, זה אומר שכשאוכלים עם אנשים, אז למה זה מוליך? גם לשיחה, זה מוליך להסחת הדעת. אתה, אין שום דבר בעולמך חוץ מאשר המת הזה שאתה צריך לטפל בו, כן? זה בהחלט במקום.
למה העינוי הזה בשבילו, כאילו, למה אנחנו דוחפים אותו לבידוד, לצער כזה, כאילו, אני מבין, לפעמים הייתי חושב אולי הפוך, הוא עובר תקופה מאוד קשה, עכשיו הוא איבד את אחד מהאנשים הכי קובעים, אבל הייתי חושב הפוך, שהוא יהיה במשפחה, שיעזו לו, שיחזיק אותו, ובמקום זאת, שהחוצה תהיה חלק מהחברה בכלל, למה לזרוק אותו לבדידות הנועה הזאת?
תראה, אתה שואל שאלה הנכד של מישהו שמוד אהב בדידות, כן? אבל כן, גם הברסלברים אוהבים להתבודד, לא?
כן,
זה
בזבחת.
פה זה לא
הכי
שם,
פה
יש המשימה, שעדיין יש המשימה, עוד לא שלם. יש המשימה לכל התמיד שלו. לכן, זה לא שאנחנו אומרים בשבעה את ניקחה, אבל כל עוד שעדיין לא נהיה, ועוד לא קברת את ניקחה.
כי שימון אומר שהחברה גורמת לך להסיח את דעתך או לא לטפל, להזניח את המת, כן? ככה שימון אומר. נשמח לשמוע עוד דעות. כן, בבקשה, אבינו.
לא בטוח, בכלל לא בטוח אם זה שייך, אבל אולי זה קשור ללועג לרש.
אז זה אולי רק בפניו, כאילו בפשטות, כל האיסורים, כל מה שאני אמר, אפילו כשאתה אוכל לבית, אפילו כשאוכל לבית חברו, לכן אני נוטה לא לחשוב, זה לא לועג לרש.
אני לא יודע שאוכל איזה מצוות, כאילו, זה אני אמור, זה ההסבר אחרי אדם, לא יודע שאומרים שאולי יודע שחשוב, תעבוד מעולם הזה, הייתי מצפה שדווקא אני, שבמולם הבא, כבר לא אכפה לו מסנדוויץ' ובשר.
כן. יכול להיות, אני רק אציין ככה, שלפני שנעבור לברייתא הבבלי, שיש גמרא אחת בתענית שמצאתי, שיש לה הד של הברייתא הזאת בנוסח העברית ישראלי שלה, שנאמר שם, אמר רב יהודה אמר רב, זה לא ברייתא, זה ממרא. כך היה מנהגו של רב יהודה ברבי אלעאי, ערב תשעה והיו לו פת חריבה במלח, ויושב בין תנור לקיריים, ואוכל ושותה עליה קיטון של מים, ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. בתענית למד. ויש פה ממש תיאור שלגמרי עונה על מה שכתוב בברייתא בירושלמי, שהוא אוכל פת חריבה במלח ומים, והוא יושב בין תנור לקיריים, מילים מאוד פשוטות, יושב לבד ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. כן, לעומת זאת שהולכים לברייתא עצמה בבבלי בברכות י"ז עמוד ב' ובמועד קטן דף כ"ג, אנחנו רואים שיש שם נוסח שונה בכמה פרטים. ראשון, נזכיר את השמטה, או שאין שם בכלל את העניין של לא אוכל כל צורכו ולא שותה כל צורכו, לא נזכר, נכון? ובעיקר מה שנכנס שם זה נושא הברכה והחיוב מצוות, ואני קורא, כן? אני מדלג את ההתחלה, זה דומה, אבל אינו מסב ואוכל, ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין, ואינו מברך ואינו מזמן. וכאן כבר תמו ראשונים, יכולתם לראות את הפלונטה צברה שהיא הרמב"ן בתורת האדם, ויכולה יש פה איזושהי כפלות, אינו מברך ואינו מזמן, ואינו מברכים עליו ואין מזמנים עליו, ויכולה יש פה כפלות. באמת בברייתא הירושלמי הכפלות הזאת לא קיימת, שכן לא מופיע המשפט ואינו מברך ואינו מזמן. מה שבעצם נאמר פה הוא שמצד אחד הוא לא מברך והוא לא מזמן, אבל גם אם אחרים יברכו והוא ירצה לצאת ידי חובה, או אם הוא ירצו לזמן אליו, הוא לא יכול לענות, כן? אבל בכל זאת נוצרה פה סוג של כפילות, שבעיקר, אולי הדבר המפתיע ביותר זה העובדה שהוא לא מברך. כן, שמתפרש על ידי ראשונים, שמה הכוונה שהוא לא מברך? הוא לא מברך אפילו כשהוא אוכל בינו לבין עצמו. אני יודע מהמון עוננים, זה דבר שהם נדמים ממנו. לאכול בלי ברכה. ובין יתר, למה נדמים ממנו? וקצת נסביר את זה. נדמים ממנו מהסיבה הפשוטה שמופיע בשולחן ערוך באחרונים, שמתו מוטל לפניו פטור ממצוות עשה, אבל הוא ודאי אסור עדיין בלווים. לא, הוא אסור בלווים. זה לא מתיר לו איסורים, זה רק אומר אתה לא חייב לקיים מצוות. עכשיו לכאורה לאכול בלי ברכה זה דבר שהוא אסור, אז למה לא נאמר לו שיוכל עם ברכה? עכשיו אני חוזר, יכול להיות שלפי הירושלמי באמת באמת מברך, זה לא נאמר שלא מברך, כן? עכשיו, עוד לפני שנפתור את זה, מקובל גם להבין שלאיזה רקע הוא לא מברך, בגלל ההמשך של הברייתא, שחייב בכל מצוות האמורות, סליחה, שהוא פטור מכל מצוות האמורות בתורה. עכשיו, היות הוא פטור מכל מצוות האמורות בתורה, אחת מהמצוות הן הם לברך, כן? ובוא נאמר את זה בצורה אחרת, עוד לפני שנפתור את הפלונטר, קצת נסביר אותו. כשאני נמצא בתוך ההקשר של הברייתא הירושלמית, אני מגלה שזה הכל קשור כאמור לחברה, לכמות וכו', לאיכות של האוכל. כשאני בא לבבלי, אני פתאום מגלה דין שקשור לפטור ממצוות, הוא פטור מברכות כי יש לו פטור ממצוות. כלומר, בניגוד לירושלמי שהכל היה סביב אוכל, נראה בפשטות שזה שהוא לא מברך, זה מאיזה סיבה? כי הוא פטור ממצוות, כמו שהוא גם פטור ממצוות אחרות, כן? הוא גם פטור מתלמוד תורה, כן? אז הוא לא מברך. לאור זאת, גם, מה נראה כמהפכה? אז למה הוא לא מזמן? מאיזה סיבה? כי זימון זה מצווה, ואתה פטור ממצוות. למה לא מברכים עליו והם מזמנים עליו? כי הוא לא חלק מהמצווה הזאת, כן? אבל המיקוד נשתנה. כלומר, אם בברייתא הירושלמי המיקוד הוא אוכל אחרת, כן? כל האכילה שלו כמבטאת אכילה, הרי אוכל זה סוג של ברומטר של החיים. איך שאתה אוכל אני יודע באיזה מצב רוח אתה, ממש ככה, כן? יום העצמאות אני רואה שאתה אוכל, אני כאילו רואה את השולחן, יודע איזה יום הם. אבל במקורות שקודם שאלתי אם בדקתם, כן? על בשר ויין, אז זה גם הולך יחד עם שני תפשילים, נכון? צודק? ככה היה נדמה לי, רק שנייה, מצאתי שם משהו כזה. סליחה?
תשעה באב, עשו בשר ויין, ערב תשעה.
שמה זה שני תפשילים? זה כמעט אותו דבר. מה זה שני תפשילים, אתם יודעים? זה
שש.
עוד פעם, זה לאכול כל צורכו. מי שאוכל רק תפשיל אחד, אוכל... אוכל מינימום, כן, למה לוקחים שני תפשילים לרובי תפשילים? כי זה מסמל מה? ארוחה. מי שאוכל רק תפשיל אחד, ערב תשעה באב אנחנו עושים, אוכלים פת, חריבה ותפשיל אחד, כן, ביצה, נכון? כי אני, זה לא הולך על כל צורכו, כן? בבבלי זה קצת נמחק, כי ברגע שהבבלי מביא את מה? פטור מכל המצוות, אז כאילו אתה קורא רואה שכל הדברים האלה, בגלל שהם מצוות, והוא לא מקיים מצוות, כן? עדיין, כאמור, הברכה עוררה תימהון בגלל שלכאורה זה איסור. וכאן הפניתי אתכם לקטע יפהפה במנחת שלמה של שלמה זלמן אוירבך, שם הרב שלמה זלמן מה מסביר? מישהו יכול לסכם את זה? שימן, כן,
קוראים
לך שימן? ואתה מוכל, אוקיי, זה ליד.
זה אומר לי שהעשה כל כך חזק שזה אף פעם לא תעשה, אבל השורש זה עשה, וכשאין את השורש שום כבר בעשה, אז הוא פטור לגמרי.
עוד נסביר את זה קצת יותר מדויק. כשאתה מזמן אומר, יש שני דרכים להסתכל, והאמת היא זה מחלוקת גדולה מאוד בין, הייתי אומר, בראשונים יש כבר ביטויים לתפיסות מסוימות, והאחרונים הדגישו את זה. ואני אסביר למה הכוונה, כן? האם אני אומר שהעולם הזה שייך לקדוש ברוך הוא, שנאמר להשם הארץ ומלואה, וזה המצב הראשוני, שהעולם הזה הוא של הקדוש ברוך הוא, ולכן מה הדרך שאני יכול ליהנות ממנו? אם אני אברך, אם זה כך, אז איך אני אתאר את האיסור לאכול מלאם הזה בלא ברכה? כאיסור. לעומת זאת, אם אני אומר, אני יכול להגיד את זה אחרת, חז"ל הטילו עליי חובה לברך את הקדוש ברוך הוא לאוכל, ובזה אני אבטא את הכרותי, ההכרה שלי שהוא נתן לי אותו, אבל הוא כבר נתן לי אותו, ואני רוצים שאני אבטא את זה. ומה אמרו לי? שכל עוד שאתה לא מברך, אז אנחנו אוסרים עליך לאכול. אם זה ככה, אז זה מתחיל כמצווה שהופכת לאיסור. עכשיו, זמן אומר, העונן שאוכל בלי מה? בלי ברכה. אז זה מוסבר, אם אני מבין, כאופן השני. דיינו, שאני אומר לעצמי, שאני חייב לברך, ולהיות ואני אסור לברך, חייב לברך, לכן אסור לאכול בלי ברכה, ולכן מי שלא חייב לברך, אם אלה גם יהיה מותר לו לאכול בלי ברכה. כשבקצרה, השאלה הזאת עולה אולי מדברי רש"י בברכות דף למד וו עמוד ב', שמה על אני אקריא לכם, שמה על על דברי הגמרא, שהגמרא אומרת כל הענייני מלום הזה בלא ברכה כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, שמה גוזל אבי ואמו. אז זה רש"י כותב, אני מקריא, גוזל הקדוש ברוך הוא ברכתו. אז זה שואל המהרש"א, אינו צריך, אלא גוזל ממש להקדוש ברוך הוא אותו דבר שאוכל. אז המהרש"א מבטא תפיסה שהעולם אסור ואתה צריך לברך כדי, אז אם אתה אוכל בלי ברכה אתה גוזל את האוכל, ורש"י כותב אתה גוזל את הברכה. אבל מסתבר שמה צריך את הביור של רש"י, כמו שמשום זה ממציע, אתה חייב לברך ולכן אסור לאכול. אז אם אתה אוכל בלי ברכה גזלת באמת אתה את הברכה. כמובן תשאלו אותי, ומה הגזל הגדול הזה של הברכה ואיך אתה גוזל? אז הרמב"ן על התורה קצת עומד על הדברים האלה בויקרא חף פסוק ג', שם על הפסוק, ואני אתן את פניי על מי שמעביר זרוע למולך, ואני אתן את פניי באיש ההוא וחתי אותו מקרב עמו כי מזרוע נתן למולך, למען תמת מקדשי. אומר רש"י, למען תמת מקדשי את כנסת ישראל שהיא מקודשת לי. ועל זה אומר הרמב״ם שם, אני מקריא, וכבר רמזו זה במדרשם שאמרו כל הענייני מלום הזה בלא ברכה כאילו גזל הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, שנאמר גוזל אביו ואמו, אין אביו אלא הקדוש ברוך הוא ואין אמו לכנסת ישראל, חבר הוא לאיש משחית, חבר הוא לירובעם בן נבט שחטיא את ישראל לאביהם שבשמיים, כי החפץ ביצירה שיברכו עליה לשמו הגדול, משם יהיה קיום העולם, ואם לאו יתעלה בשמו הגדול הוא מסתלק את השכינה מישראל. וכל שכן כשיקריב אפריל המולך, אני אסביר קצת מה שהרמב"ן אומר. הרמב"ן אומר, הוא בעצם נוגע פה בשאלת היסוד של למה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, ויהיה הסבר אשר יהיה למה הוא צריך את זה, אני לא נכנס לזה ברשותכם. הרמב"ן אומר, הקדוש ברוך הוא בורא עולם שהוא חפץ בכך שיהיה מי שיוכל להכיר בקדוש ברוך הוא בתור, בתור, הוא רוצה שיכירו בו. נאמר אז בשון אדון עולם, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, הקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו, אבל העת נעשה בחפצו כל שיש לו בריאות, אזי מלך שמו נקרא, יותר מלך, מלך בלי נתינים, איך שרס"ג פעם אמר, כי אין צבא אין מלך, ובאפס תלמידים אין הוד לחכמים. כן, כלומר
הנסיך הקטן,
הנסיך הקטן אמר את זה גם, עוד יותר טוב. כן, אתה תלמיד של הרב יעקב? אני תלמיד של רב סעדיה גאון. אבל בכל אופן, אז אומר הרמב"ן, אני חוזר, החפץ ביצירה שיברכו לשמו הגדול, ככה הרמב"ן אומר. הרמב"ן אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה עולם, שהעולם יברך אותו. עכשיו, אם אתה לא מברך, אתה כאילו לוקח מהעולם את מה? את הצידוק לקיומו. כשאתה גוזל את הברכה, אתה, העולם הוא מן המקדש, הקדוש ברוך הוא, אתה מטמא אותו כשאתה לוקח לו את הברכה. וכבר המהר"ל בגור אריה עומד על הקשר בין רש"י לבין הרמב"ן. אומר המהר"ל, ולפי הנראה מדברי הרמב"ן שהוא מפרש כל הענייני מן העולם הזה בלא ברכה הגוזל הקדוש ברוך הוא, נאמר על הברכה שהוא גוזל הברכה מן הקדוש ברוך הוא כנס, כי מה זה ברכה? הברכה זה שהעולם מכיר בקדוש ברוך הוא, כמו שאמר, החפץ ביצירה לברך עליה לשמוע הגדול ואז יהיה קיום העולם, וכשאינו נותן הברכה אז תתעלם השכינה בשמוע הגדול כי אין מי שממשיך אותו בארץ. אבל המהר"ל בדומה למהר"שה, המהר"ל אומר, ואני אומר, כי לא כיוונו רבותינו ז"ל בגזלת הברכה כלל, רק בגזלת הפרי. כן, לא צריך, כן? האמת שיש איזה ביטוי ברב עקיבא איגר בגיליון הש"ס בברכות בדף י"ב, שם הוא מפנה למהר"שה בפסחים בדף ק"ב, שעוסק בשאלה, האם אומרים ספק ברכות לכולה בברכות הנהנין. המהר"שה בפסחים ק"ב אומר שלא אומרים ספק ברכות לכולה בברכות הנהנין, מהסיבה שזה לא ספק מצווה, זה ספק ספק איסור, מספק איסורה לחומרה, כך אומר המהר"שה. אבל בשולחן ערוך נפסק אחרת, גם ברמב"ם משמעה אחרת, וכבר רוצה גם להסביר את השולחן ערוך איך באמת אומרים ספק ברכות לכולה, הרי זה ספק איסור לפי ההסבר שפשוט מזלמן. מה אני אומר? זה לא ספק איסור, זה ספק ברכה. אם אני חלתי להקל, אז אומר גם אין איסור. עוד לסיכומו של דבר, אני מסכם. בבבלי קודם כל נופל הנושא של כל צורכו, למרות שיש לו ביטוי בבבלי בתענית ממש, כן, בסעודה המפסקת של תשע בו, ואני רואה שהבבלי מתאר את מה שמופיע בברייתא, משהו דומה למה שמופיע בברייתא בירושלמי. הבבלי נוסף בו כל הנושא הזה של פטור ממצוות. הבבלי גם מוסיף, יוצר פה כפילות מסוימת שהיא גוררת בעקבותיה גם קושי פרשני, גם לא מברך וגם לא מברכים עליו. שאני אסביר מיד מה, מה, מה הכיוון של הפתרונות, אבל הכפילות נוצרת בגלל שההקשר הראשוני של הברייתא הזאת אין בו אינו מברך כנראה. אינו מברך בעצם הוא יושב על התפיסה שפטור ממצווה, ואז גם ההסבר משתנה. כי הוא הופך להיות, הוא לא מברך, לא מזרנים, כי הוא מופקע מהמצוות, וכאן לכאורה ההסבר הטוב לדבר הזה הוא להניח שזה באמת שייך לתחום המצוות ולא לתחום האיסורים. עכשיו מה בעצם עולה בפער הזה בין מברך לאין מברכים עליו? מה רש"י אומר? הסתכלתם?
לא זקוק לברך.
אז רש"י קודם כל אומר אינו זקוק לברך, כן, זה כבר דיברנו על זה, אבל רש"י גם אומר, אני מקריא, אינו מברך, אינו צריך לברך ברכת המועצה, אינו מזמן. רש"י לא הבין מה זה. אז רש"י כותב הכוונה שהוא לא מברך ברכת המזון, למרות שבלשון מאוד קשה להגיד את זה, נכון? יש פה כפילות. מה רש"י אומר בעמוד הבא על אין מברכים עליו? אין צריך שיברכו לא אחרים מברכת הלחם, ואין מזמנים עליו, אין מצטרפים שלושה מזימון. אז רש"י פה אומר, חוץ מלהגיד שהוא לא מברך, אנחנו גם מציינים, היה יש לכאורה פטנט. מה הפטנט? שמישהו אחר יברך בשבילו. עכשיו, בירושלמי מה כתוב שלא עונים? אמן. בירושלמי כולו מה מדגיש? איזה נושא? שאין פה חבורה, הוא בודד. ברש"י יותר נראה, גם כי עוד הוא אומר אין צריך, שמה הדגש של רש"י? שהמוקד עזב את הנושא החברתי, אלא המוקד היה יותר מעין השאלה המתבקשת של מזלמן שם. מה השאלה המתבקשת? מה גבלד, הוא אוכל בלי לברך? אני אומר לכם, מניסיון, עוננים תמהים על זה, שאלו אותי כמה. אמרו שזה מאוד קשה להם, רצו לאכול פחות, הרגשה לא נעימה, כן? אבל אולי רש"י רומז לכיוון שהייתי מעלה על דעתי שלא יברך בעצמו, אבל שאחרים יברכו בשבילו. עצם הכיוון הזה, על מה הוא מורה, לוקח לנו קצת התבוננות בכל היסוד פה, שכל ההפקעה הזאת של עונן שמי שמתום מוטל לפעמים ממצוות. האם אני אומר עצם האב המין הזאת, מה היא אומרת? שבאופן בסיסי הוא חייב במצוות. כלומר, מי שמעלה על דעתו שאחרים יברכו עבורו, אז מה הוא רואה לנגד עיניו? שגם עונן, גם אחרי שאמרתי לו אל תברך, אני עדיין מה אומר לעצמי? אבל איך אתה אוכל בלי ברכה? ואז אולי אחר, כשאני מעלה על הדעתי שאולי אחר, מי שראה את הראש על הבדלה יודע שיש שם דעה שהעונן לא מבדיל, אבל שיש מה הבדלה ממישהו אחר. וזה מה הייתה התשובה של הרי? גבלד, כתוב בירושלמי, אין עונה אחרי מאמן. אבל עצם האבה אמינה היא מלמדת שהעונן באופן בסיסי עדיין חייב, רק שהוא מופקע ממה? מקיום, ממעשי המצווה. כלומר, אני יכול להגיד על עונן, אמרו שאתה בכלל לא חייב, החובה הזאת לא מוטלת עליך. אבל אפשר גם לנסח אחרת, בעצם האבה אמינה הזאת ודאי מפנה את תשומת ליבנו לקיום האפשרות הזאת. שאני אומר לך, אתה באופן בסיסי מצווה, אבל אתה לא מופקע מהציווי, אתה מופקע מהיכולת לקיים. אז הייתי מעלה על דעתי שאדם אחר יכול לקיים, אתה תצא ידי חובה. על זה בא הברייתא, סליחה, ומה היא מוסיפה? גם זה לא. שכאן אני צריך כמובן לשאול את עצמי, למה לא? האם גם זה לא כי אתה באמת מופקע, כמו כל האב האמינה פשוט לא נכונה? או אני יכול גם לומר אחרת, אולי אתה עדיין חייב, רק שאין לך דרך לפתור את זה, וזאת למה? כי לצרף אותך לזימון, או לברך עליך, הוא פה נכנס לגורם שהיה בירושלמי. זה סוג, זה בנוי על מה? על חבורה. בוא, אני קצת אסביר את זה. אני למד את זה לפני שנתיים, זוכר? יש יסוד גדול שסבי הרב בנה אותו בשיעור מזכר רב אמרי. שם הוא מסביר שזה שבזימון מוצאים ידי חובה, זה לא מדין שומע כעונה. שומע כעונה, אני אסביר למה הכוונה. כל אחד חייב לברך בעצמו, וכשמישהו מברך ואתה שומע אותו, כאילו אתה בעצמך ברכת. והוא מראה שם באותו טוב ומופתים, יש לזה המון הוכחות, שזה לא יסוד הזימון. יסוד הזימון יושב על מה שתיארתי קודם. אם אוכלים כקבוצה, אז גם מה עושים? מברכים כקבוצה. זה ברכת המזון של החבורה, אחד מברך לכולם, אבל אתה יוצא ידי חובה לא כי כאילו ברכת, אלא כי החבורה מברכת, הוא מוליך את החבורה, ברכתו מתייחסת לכל מי ששייך לחבורה. מה הסימן המובהק לרעיון הזה? הסימן המובהק הוא אחד בטוח ואחד אולי. הסימן המובהק הוא עניות אמן. בדין שומע כעונה מפורש ברמב"ם בהלכות ברכות פרק א', שלא חייבים לעלות אמן מדין שומע כעונה. אבל הרמב"ם מדגיש ביחס לזימון שכולם צריכים לענות אמן, כי אמן, הרעיון של זימון הוא שהחבורה מברכת יחד, וכמו שיש לנו מקלה שיש מישהו שקורא ואחרים עונים לו, הזימון גם בנוי ככה. חייבים מענה מהחבורה, אחרת אין פה חבורה. סתם, כולם מסתכלים, בוהים בזה בן אדם. אבל העניית אמן יוצרת את האפקט של קבוצה שיש בה הרמוניה, שבאה מ... תפקידים שונים שמחולקים לחברי הקבוצה השונים, כמו שבתזמורת אף אחד לא אומר שיש כלי נגינה שונים שכאילו ההוא שמנגן על הצ'לו כאילו ניגן את התווים של הכינור כי שומע כעונה. כולם מבינים שהמוזיקה יוצאת בין הצירוף של כולם, ככה גם חבורה בנויה, והאמן מתפקד בתור מענה הקהל לשיר הזה, זה הופך להיות השיר של כולם. אבל אתה בעצם לא מברך בעצמך, כלומר זה לא כאילו אמרת את ברכת המזון, תפקיד שלך הוא להגיד אמן, החבורה כחבורה מברכת. עכשיו כאן יכול להיות, זה ניסוח אחד שמופיע פה בשיעורי הרב, שהייתי מעלה על דעתי שממילא היות וזה לא הוא בעצמו שהוא חייב, אני נוטה להגיד הפוך, שהנקודה היא שאתה בודד ולכן אתה לא יכול להצטרף לחבורה או למקלה. אבל דבר אחד ברור, נוצרה פה סוג של כפילות מסוימת בבבלי בין לא לברך לבין לא לברך עליו. כן, שמי שבעיקר דן בפלונטר הזה זה הרמב"ן בתורת האדם, שם יש דיון שלם בדבר הזה. אני אקריא לכם, דקטני אין מברכים עליו, והרמב"ן שיטפה דלישן הנקה. זאת אומרת, זה מיותר, אני לא מבין בכלל את הביטוי הזה. דליאן המויצי, מה הם מברכים עליו? איקה ברכת הלחם, בן אדם מברך לחברו ברכת המענים, ואם החברו אוכל עמו לעצמו הוא מוציא. ויש מן הראשונים שמחקו אותו מן הספרים, ולי נראה אינו מברך ברכת המזון לעצמו, אז אינו מברך, אחר הרמב"ן מפרש, לא ברכת המויצי אלא ברכת המזון, ואינו מזמן על אחרים בשלושה, ואין מברכים עליו, כוונה לברכת המזון, שלא תאמר בברכת המזון. יש דין שאם יש חכם בבור, שהחכם יכול להוציא איתה בבור, הייתי אומר הוא כמו בור, הוא לא יכול לברך, כן? כמה שמה, אבל הרמב"ן באמת חולק על רש"י. ברמב"ן לא ברור מה עם המויצי, כי הרמב"ן בעצם מה עשה פה למויצי? עכשיו תכתוב, אינו מברך זה ברכת המזון, אין מברכים עליו, הכוונה אולי רמב"ן באמת חושב, אני לא יודע, שהמויצי יברך, מאיזה סיבה? שזה איסור. רגע, להלכה נפסק שהוא לא מברך, שלא מברך המויצי. אבל אפשר לחוש, אני חושב שהרקע הברור לברית, לקושי הזה בברית הבבלי, שהרמב"ן כאילו מתייסר, רש"י קצת מתייסר, הלמדנים מתייסרים, כי זה נראה ברור יותר שאולי יש פה ברייתא קדומה יותר, שיש פה עיבוד שלה. דהיינו, כשאני חוזר עוד פעם לירושלמי ואני רואה ברייתא שכתוב ברק אין מברכים עליו ואין מזמנים עליו, הברייתא מובנת יותר, נכון? עכשיו, אני לא יכול להגיד זה להכריע פילולוגית, אבל החשד שלי, בסדר? התחושות שלי, בסדר? הם שהבבלי, בגלל שהבבלי יש בו תפיסה שלא מצאנו אותה באופן גלוי בסוגיית הירושלמי, נכון? שהוא פטור מכל המצוות. הרובד הזה שנוסף פה, שאינו מברך וכל אלה, הוא קשור בפטור שלו ממצוות, והוא באמת חסר ברובד הארץ ישראלי. כן, בבקשה, חנן.
רציתי פשוט נעלה לי בתוספות לגבי עוד סיבה יכולת של למה דווקא כאילו יש לו פטור מברכות, שכמו שלמדנו מהמתחת שלמה, שהעניין של ברכות זה להודות ולהלל להשם, לקדוש ברוך הוא. ואדם שעכשיו מת, לא המת, הוא אדם ששור בצער ואבל, אולי כאילו כעס כלשהו לקדוש ברוך הוא, ואדם כזה לא יכול לברך.
מצוין.
זה כמו שהעונן לא יכול לאכול קודשי, שבגלל שהוא לא שור בשמחה הוא לא יכול להשתתף בזה.
אז פה אתה בא ובעצם מעלה שאולי זה שהוא לא מברך ולא מזמן, זה לא בגלל שהוא פטור ממצוות, כמו שתיארתי עד עכשיו, אלא הוא קשור בדין שאני ממעט בחוויית האכילה. זאת אומרת, אדם שאוכל ומברך, הוא מתפעל מהאוכל. או אני אגיד לכם מה זכור לי ככה באיזה תער במוח, ואני פשוט לא מצאתי את זה לקראת השיעור. נדמה לי זה מופיע בתלמידי רבנו יונה בפרק ו', נדמה לי זו דעה שאם היא קיימת, כמו שאני ככה נדמה לי שאני זוכר, היא מדהימה, שהעונן יברך שהכל ולא יברך את כל הברכות הפרטיות. אני אסביר את הרציונל, ואם זה ככה, חנן, זה ודאי כדבריך, ואני אסביר למה הכוונה. עוד פעם, אני לא אריך פה בכל הנושא, אבל אני אגיד בקצרה שאנחנו רגילים לדבר בקוטע עניינים כאיזה מכלול אחד. שיש לו כל מיני התפרטויות לנוסחים. קודם צריך לדעת שהביטוי בקוטע עניינים הוא ביטוי שמופיע רק בספרות הראשונים. חז"ל אף פעם לא מדברים על בקוטע עניינים כמכלול אחד, והפשטות דווקא כשעוברים לדברי חז"ל הוא שהם הכירו בקיומם של כמה חטיבות של ברכות שמתקיימות אחת בצד ראותה, ולכל אחד יש מאפיינים משלה. חטיבה אחת היא כלשון הפתיחה של משנה ברכות פרק ו', כיצד מברכים על הפירות, אז איך קוראים לחטיבה הזאת? ברכת הפירות, ככה היא נקראת. יש חטיבה השנייה, שהיא שני החוצים של הפרק, שזה לחם ויין, שזה נקרא לזה ברכות הסעודה. וברכת שהכל היא כנראה ברכה, שמה ההגדרה הכי טובה שחזר הולכים לתת לה? הדבר שאין גידול מן הארץ, שהכל, בלשון אחרת, שהכל לא שייך למערך של ברכות הפירות, הוא שייך למערך אחר. אני מקצר פה הרבה מהלכים למדנים. אחד מההסברים היפים ביותר לעניין הזה כותב אותו הרב מיכאל רוזנצוויג, שהוא ראש ישיבה בישיבה אוניברסיטה, במאמר שכותב על שהכל, שבעוד שברכות הפירות מברכים על הפרי, על החפצה. אני מציין שיש לפני פרי, ברכת שהכל היא ברכה שמתירה לגברה ליהנות מהעולם הזה ולא ברכה. היא פשוט ברכה שלא מתייחסת למה שאתה אוכל. כן, ההוכחה שהברכה חלה על החפצה, זה מופיע בירושלמי. ירושלמי אומר, אם אדם הוא מברך על פרי והפרי נופל לו מהיד, עכשיו הוא ירים עוד פרי, שאותו ברכה הוא צריך לברך עוד פעם. סימן שהברכה חלה על הפרי, ושהכל, הטענה היא שהכל הוא ברכה כללית. הייתי אומר את זה בצורה הבאה, שהכל בא להתיר לך לא ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה. אם התירה את האיסור, אבל אתה באמת לא מתייחס לאוכל. עכשיו זו הברכה הבסיסית שיכולה להתיר לאדם לאכול. עכשיו מצוות הברכה מה אומרת? מעבר למה? למה תיר הכללי? בוא תשבח את הקדוש ברוך הוא. עכשיו אם זה כך, אני אחפש את זה, בסדר, נדמה לי שהדעה הזאת מופיעה. אם הדעה הזאת מופיעה, אז ההסבר שלה הוא קולה עמוד. במקום אני אגיד את ההסבר של שלמה זלמן, קודם כל שאין איסור, יש מצווה שגוררת איסור, נאמר הפוך, אכן יש איסור, אבל כדי להתיר את האיסור די במה? ומה די? בברכת שהכל. אבל לבוא ולשבח שבח פרטי, פה אני כבר לא רק מתיר את האיסור, פה אני גם נכנס לאיזה רמה שאני רוצה לקיים מצווה. אונן לא מקיים מצוות, או נאמר את זה עכשיו כחנן, אונן כל האוכל בשבילו מה הוא? הוא לא שם לב לשפע בעולם, הוא לא שם לב למה? לטעם המיוחד. הוא נמצא במצב של הכל נהיה בדברו, כן? כלומר, זה קשור בחוויית האכילה שלו, שהיא חוויית אכילה שונה. עכשיו, אם הדבר הזה נכון, תתנו לי רגע אחד, יש לכם סבלנות? אני פשוט אחפש את זה בתלמידי רבינו יונה. בסדר, שנייה. ברכות. אוקיי, פרק. עכשיו אנחנו רוצים תלמידי רבינו יונה, כל הפרק. אוקיי. מה אני רוצה להכניס? קונטרול F. לא לא לא, רבי נון אומר משהו אחר. מצאתי מה שזכרתי, אבל זה לא זה. מה שזכרתי זה דבר אחר. אני אגיד לכם מה זכרתי, שתראו את קו החשיבה שהוא נראה לי נכון, כן? רק שנייה. לא משנה, בסדר, אני עוזב. מסברה זה נראה לי, אני אומר את האמת. אבל אני כרגע גם, אני חוזר ושאני זוכר מישהו שאמר את זה, בסדר? מסברה זה מאוד מאוד נראה לי. שהעונן יברך שהכל, זה לא נפסק להלכה. בסדר, אז עד כאן מבחינה בסיסית הברייתא של הבבלי והחידוש הגדול שיש בה. אתם רואים שהברייתא של הבבלי גם יש הד של ניסוח נוסף שמופיע באופן קצת שונה בברייתא הירושלמי, שגם גרם לבבלי לא להבין אותו. וזה מה? היות והבבלי כותב מפורש שהוא פטור מכל מצוות האמורות בתורה, אז בשבת מה הבבלי אומר? חייב לכל מצוות האמורות בתורה, שזה הנגטיב. ומזה כמובן איזה פלונטר יצא? אז מה רשב"ג? בדיוק חולק. כבר בירושלמי מי מדבר על חייבת אותו בכל? כן, מי מדבר על זה? רשב"ג, אבל פה זה מופיע בפי חכמים, ולכן הגמרא הולכת לסיפור הזה של, של תשמיש המיטה. אני רואה לפי השעון שבו לא נספיק יותר מדי לדבר על שבת היום. אני רק אעיר בקצרה שעל תשמיש המיטה יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, מה בדיוק רשב"ג, מה הסבר המחלוקת, וזה רוכב על מחלוקת נוספת שכבר למדנו אותה, ואני אסביר את הדברים בקצרה. ראשונים נחלקו האם חכמים אסרו תשמיש המיטה ורשב"ג היתר, או האם חכמים לא חייבו תשמיש המיטה ורשב"ג חייב. זו מחלוקת שהפניתי למטיבי לכת, מי שעיין עיין בריף במועד קטן לדלת עמוד ב', כתוב מפורש שהלכה כרשב"ג ולכן הוא מותר בתשמיש המיטה, הלכה כתנא קמא, סליחה, ולכן הוא אסור בתשמיש המיטה, משמע מזה שרשב"ג אם כך רק הכתיר. לעומת זאת,
אבל זה לא נראה שהוא,
סליחה?
כבריף זה לא נראה לנו.
לא, עכשיו הרזה הבין, זה לא נראה.
הרזה ודאי הבין בריף שככה.
הרזה הבין את זה ככה, אבל בריף עצמו זה לא,
בריף עצמו לא היית בטוח שזה ככה?
לא, יש לך את הציר.
כן, כן, אנחנו,
יש לי פה פתוח לפעמים.
לא, בריף עצמו זה לא הולך.
בריף לא היית בטוח?
בכלל לא, הרזה הבין את זה ככה.
כאילו אפשר להגיד שלפי הריף ש... הרי גמליאל מחייב אותו במצבים שהם חייב בתשמיש.
אבל לא עושה. תנא
קמא פותר ולא אוסר, ובן גמליאל מחייב אותו.
אוקיי, אני שומע.
אז הוא אומר, סבר חייב כאן לדבר.
הרזה, גמליאל סבר חייב בתשמיש המיטה. אוקיי, אני מקבל. בכל מקרה, הרזה, מה שיטתו?
אסר ומתיר.
כך הוא הרזה שיטתו, אני קורא. אי כבנה הפרשה, הריב זה תנא קמא אסר בתשמיש המיטה. והוא אומר לא, אלא דרשב"ג מחייב את תשמיש המיטה, תנא קמא פטר לי, אבל איסור עליך מאן דאמר בעדיא. רמב"ן במלחמות, מה מאוד מתעקש, שתנא קמא אוסרים ורשב"ג ורשב"ג רק מתיר. אני רק אזכיר שהמחלוקת הזאת יושבת על מחלוקת שהיא בסיסית יותר, שכבר עסקנו בה, האם אונן אסור באיסורי אבל, זוכרים?
כן.
מי שאומר כמו הרמב"ם שאונן מותר בכל הדברים שאבל אסור בהם, אז אונן בעצם רגיל מותר בתשמיש המיטה. אז אם אני מדבר על שבת, לכאורה מה אני חייב לומר לעצמי? שדברים על חיוב, לא נשאר על מה לדבר. ומה זאת? הרמב"ן ממש לשיטתו, שיטת הרמב"ן, כל אונן אסור בתשמיש המיטה. אז אם הם מדברים על שבת, על מה הם מדברים? על מצוות עונה, על
משחיל.
והפוך, הפוך. היות ולכל עונן אסור, אז הם מדברים האם איסור העניינות נשאר, או האם התרתי לו את איסור העניינות. בסדר, זה ברור. לרמב"ן ממש לשיטתו, למרות שבתוך כדי לימוד הרמב"ן לא מצאתי שהוא מתייחס לשיטתו הזאת בתורת האדם, אז זה ברור שהדברים קשורים. כלומר, לשיטת הרמב"ן שעונן אסור בתשמיש המיטה, אז הדיון הוא האם מותר או אסור. אבל מי שחושב שעונן, כל עונן מותר, אז הדיון לא יכול להיות אם מותר או אסור בשבת, זה מותר גם ביום חמישי. אז חייב להיות שהדיון הוא עם חייב. האם יש מצוות עונה והוא חייב, כן? בכל מקרה, בדברי הרמב"ן, אבל שם גם עולה מושג חשוב, בזה נסיים להיום, שאר הדברים מתחיל יום שלישי, בסדר? בדברי הרמב"ן עולה מושג מאוד חשוב לגבי יסוד האיסור של עונן בתשמיש המיטה. הוא חוזר על זה כמה פעמים, הרמב"ן, על הביטוי הזה, שאני קורא. אף על פי שבכל, אומר הרמב"ן, אסרו עליו תשמיש המיטה כדי שיתעסק בקבורה, הוא כדרך שאסרו עליו בשר ויין. שומעים את הביטוי? הוא חוזר את זה אחר כך בהמשך. אומר הרמב"ן שאף על פי שמקום אחר אסרו לשמש מיטתו, ומי שמיטו מוטל לפניו כדי שיהיה עוסק במצוותו. הרמב"ן מדגיש כל הזמן שיסוד הסיבה שהטילו את איסור תשמיש המיטה על האבל, מה הוא? כי אם האבל עסוק במה? ולהשתעשע עם אשתו, כן? אז הוא לא עוסק במצוותו. ומונחים מאוד דומים, הרמב"ן כותב שזה גם יסוד האיסור של בשר. והשאלה הוא חייב לכתוב את זה על בשר ויין, את הביטוי הזה. אני רוצה להסביר את זה, זה משהו שלא נאמר עד עכשיו, ובזה נסיים. אבל עצמו מותר בבשר ויין, אתה יודע את זה? שגם אני בא ואומר שאני מכיל על העונן איסורי אבלות כבר מרגע המיטה. בוא נגיד אני רמב"ן לרגע. אתה לא יכול להסביר את איסור בשר ויין על רקע איסורי אבלות, מהסיבה הפשוטה ש...
שהוא לא אסור אבל.
שגם אבל עצמו מותר בבשר ויין. על כורחי, שבשר ויין לאיזה מערך איסורים הוא שייך בעונן, לא לניוגי אבילות שמונחים, אלא זה שייך למערך המיוחד של מיתו. אני אגיד בצורה הבאה, דיברנו בשיעורים השבוע ביסודיות על ההבדל בין עונן לבין מיתו מוטל לפניו. האיסורי אבילות של הדת הרמב"ן מוחלים על עונן, הם מדיני היותו עונן, כמו שהוא אסור לאכול קודשים. לעומת זאת, איסור בשר ויין הוא לא בא מדיני הנינות, הוא בא מדיני מי שמתו מוטל לפניו. בסדר, זה מובן ההבדל בהגדרות האלה? כי העונן שהוא התחלת הצער האבילות, היות ולאבל עצמו מותר לאכול בשר ויין, אז אם אלה גם על העונן זה לא יכול להיעשר מדין הנינות, זה יכול להיעשר על מדין מתו מוטל לפניו. שזאת הסיבה שהרמב"ן מדגיש שבשר ויין הוא הוא הבסיס. כלומר, למה הרמב"ן ברור ממנו שהרעיון הזה קודם מתחיל בבשר ויין, והוא אומר גם התשמיש דומה לבשר ויין, מאיזו סיבה? כי תשמיש הרי אסור גם, הוא אסור גם באבלות, בדיוק.
אז למה הזכירו
את זה? סליחה?
למה הזכירו את זה?
מצוין, שאלה טובה, אבל בראש ובראשונה הרמב"ן זיהה את קיום המושג הזה ביחס לבשר ויין מהסיבה שהוא לא שייך לדיני בדיני אבילות, שברמב"ן מפורש בקטע אחר בתורת האדם, מפורש בו שהוא יבחין בין איסור בשר ויין לבין האיסור של אכילת קודשים שהוא מדין הנינות, וזה בקטע שהרמב"ן עוסק בכל הסיפור עם הרי בעל התוספות, כן, עם מי שהסיפור עם רבנו תם. אז בתוך אותו קטע אני קורא לכם את דברי הרמב"ן. הרמב"ן כותב, רק שנייה, אפה אני אמצא את זה. אני אמצא בקטע הנכון. רק שנייה, בסדר, אני אעשה לפתח את זה. כן, הרמב"ן בתורת האדם כותב, אני מקריא. הנה, אומר הרמב"ן, עוד למה שאסרו חכמים, לא, סליחה, אני במקום הלא נכון. כן, אומר הרמב"ן ככה, אני מקריא. הוא, כן, הרמב"ן אומר על מישהו בבית האסורים ואי אפשר לעסוק בו. כן, אז אומר הרמב"ן ככה, ואפילו יחשבו כעוננים לאסר בקודשים או מאסר שני, אפילו יש שם אונס כזה, הרמב"ן אומר גם מי שהקרוב שלו בבית הקברות בבית האסורים ואין סיכוי לקבור אותו ואני מחליט, אני מדבר על זה ביום שלישי, שזה לא נקרא מיתו מוטל לפניו, ככה החלטתי. אומר הרמב"ן, יכול להיות שהוא עדיין עונן והוא אסור בקודשים, זה יכול להיות, ואפילו יחשבו כעוננים לאסור בקודשים המעשר שני, כי להיות עונן לא תלוי במה? במתו המוטל לפניו. אומר הרמב"ן, אף על פי כן אין לאוסרם בבשר ויין. ולמה? שהרי ביום מיטה מותרים בבשר ויין לאחר הקבורה, אף על פי שאסורים בקודשים כל היום לכולי עלמא מן התורה מטעם הנינות. ומילים מאוד פשוטות, איסור של בשר ויין הוא מדיני מי שמיתו מוטל לפניו, אז מה אני צריך לבדוק? האם המת מוטל לפניך, אבל הוא לא מדיני ניוגי האבלות. מה שגם התחדש ברמב"ן, שהוא מתיע שגם האיסור של תשמיש הוא בגלל זה. כלומר, הרמב"ן בעצם אומר, יש פה רשימה שלמה של איסורים שמקדש תהיה תרוד, ומי שלקח את דבר הרמב"ן הלאה זה הרשב"א על הסיפור של רבינו תם. שמה הרשב"א מציע שם? שרבינו תם, שיש עליו את הסיפור שהודיעו לו שאחותו נפטרה, אמא של הרי בעל התוספות, רבינו תם אכל בשר ויין, נדבר בשבוע הבא על הסיבות שהוא אכל בשר ויין. מה הוא מטוען הרשב"א? זה לא שבהכרח שרבינו תם התיר לעצמו את כל דיני עונן, רק מה הדבר היחיד שהוא התיר לעצמו בשר ויין? למה? כי זה דין מיוחד שתהיה תרוד. הוא פשוט מצטט את מי? את הרמב"ן. בסדר, אנחנו נעצור כאן. בעצם מה עסקנו היום? לא הספקנו הרבה פחות ממה שצפיתי, אבל עסקנו בעיקר בברייתא הבבלי מול ברייתא הירושלמי. אשרי, בסדר?